אנחנו בעמודה השמאלית, בדיבור המתחיל ויסה. כן, הפסקה שמתחילה בויסה העם, כתוב כאן בצקו, כתוב בפסוק זה את בצקו, תרם יחמץ וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק, נכון? משארותם, צרורות וסמלותם על שכמם. אז זאת אומרת, טוב, האמתי ש... פלפלנו הרבה בפסוקים האלה, לא רק אנחנו, הראשונים, האחרונים, כולם דיברו על הפסוקים האלה עם הקשיים שמתעוררים בהם, כי אנחנו נראה את שיטתו של המהר"ל. משמע מזה, שאם היה להם פנאי, היו אוכלים חמץ. וכן הוא אומר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים. משמע, אילו לא גורשו, היו אופים אותו חמץ. כן, הרי מדובר שהם הגיעו למקום הנקרא סוכות, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, ואז הם מגיעים למקום הנקרא סוכות, פותחים את משארותם ורואים שהבצק לא החמיץ, אבל הם נסעו עם חמץ על הכתף, כן, על שכמם. אז משמע שאם לא היו מגורשים, הם היו נותנים לבצק הזה להחמיץ, והם היו אוכלים אותו חמץ במצרים כבר. אז וכן אמרו זל, פסח מצרים היה נוהג יום אחד, פסח דורות נוהג שבעה ימים. כלומר, מבחינה טכנית, הם לא התכוונו לאכול חמץ, כי לא היה להם איסור, לא התכוונו לאכול מצות, כי לא היה להם איסור לאכול חמץ. כי איסור אכילת חמץ היה רק לאותו לילה בלבד, לאותו יום, אבל בשביל למחרת כבר הם הכינו את החמץ. זה בפסח מצרים, ומה שאין כן בפסח דורות, שהוא נקבע לשבעה ימים של איסור אכילת חמץ. אז מה הסיבה של ההבדל הזה? למה פסח מצרים יום אחד? פסח דורות, שבעה ימים. והטעם, הנה, מסביר לנו המהר"ל. שלא נהג רק יום אחד בלבד, לפי שפסח מצרים, על שם הגאולה עצמה, וגאולה עצמה, לא הייתה רק יום אחד. כלומר, רק כוונה אלא, כן, לא הייתה אלא יום אחד. אף על גב שהיה נמשך מגאולה זאת, קריאת ים סוף גם כן, כמו שאמרנו למעלה, וקריאת ים סוף הייתה ביום השביעי. מכל מקום, פסח מצרים על שם הגאולה עצמה, והרי באותה שעה לא היה להם עוד גאולה. ואם כן, גאולת מצרים, שהיא להם בעצמם, לא היה רק באותו יום. אבל בוודאי, כאשר זה היה זה, שיהיה להם קריאת ים סוף והגאולה הייתה נמשכת שבעה ימים, אז הגאולה נחשבת יום השביעי ואסור חמץ שבעה ימים. זאת אומרת, זה פשוט ביותר. בזמן שהם יצאו ממצרים, הם לא התכוונו לקרוע את ים סוף. הם התכוונו, זהו, יצאנו ממצרים, מבחינתנו יש גאולה. זהו, נגמר. רק יום אחד. המציאות ההיסטורית ביררה למפרע שבעצם המהלך לא היה של יום אחד, אלא של שבעת ימים. כי הרי אחר כך פרעה רדף אחריהם, מה שלא היה בתוכנית. ואז נקרע הים, מה שלא היה בתוכנית. ואז יוצא שהגאולה נמשכת שבעה ימים. בסדר? לכן, שעתו במצרים יום אחד, לדורות שבעת ימים. כן, הם היו עוברים דרך ארץ פלישתים וכו'. כל זה לא היה בתוכנית. אבל קרה מה שקרה, התארך שבעה ימים. עכשיו תגידו, זה בדיעבד גמור שזה היה בתוכנית ההשגחה? יכול להיות שזה כן היה בתוכנית ההשגחה. אבל מבחינתם של בני האדם, היוצאים ממצרים, אין להם שום סיבה לעשות חג של גאולה של שבעת ימים, כיוון שמבחינתם הגאולה הייתה רק יום אחד. ברור. זה כמו שלמשל בימינו הייתה, תודה רבה, היציאה מעבדות לחירות בה' באייר תשח"ט, אז עושים רק יום אחד של יום העצמאות. אבל אחרי 19 שנה התברר שזה בעצם נמשך הרבה זמן, עד מלחמת ששת הימים. ולכן צריך להגיד הלל, לכאורה, מי יום העצמאות עד יום ירושלים. קשה מאוד לעשות כזה חג ארוך. טוב, אז עושים רק ביום ירושלים. בסדר. טוב, עד כאן פרק למד זין. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל פרק למד חטא. מה דעתכם? יש הרבה היגיון בזה, כי הרי למד חטא בא מיד אחרי למד זין. גם הוא מודפס מיד אחר כך. ויש לנו זמן, אז למה שלא נעסוק בזה? ומשה בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, כתוב כאן במצרים, אבל בפסוק כתוב בארץ מצרים, 400 שנה ו-30 שנה, זה לא נכון, בפסוק כתוב 30 שנה ו-400 שנה, נכון? כאן כתוב 400 שנה ו-30 שנה. אבל בפסוק כתוב אחרת. מי שינה? המדפיס. עכשיו, יכול להיות שזה גם המהר"ל. כלומר, המהר"ל מזכיר פסוקים מהזיכרון. הוא כותב מהר. גם לא תמיד ברור מי כתב את הדברים האלה, אם זה המהר"ל או שזה סיכומי שיעורים של תלמידיו. כן? לפעמים רואים שזה סיכום שיעור, לפעמים רואים שזה דברי המהר"ל עצמו. כן? אבל לכל פנים, לא תמיד הכותב זוכר את הפסוק כלשונו. אז הוא כותב את זה מהר. מה? אז עניין של ניתוח, אני יודע. תנתח את הטקסט, לפי זה תדע. בסך עזרה, יש, אני לא הבנתי, מישהו חולק על זה שהמהר"ל הוא זה שכתב את המילים האלה? אף אחד לא חולק על זה. כלומר, לא דתיים ולא חילונים, לא המאמינים ולא אפיקורסים. כולם מסכימים? הדברים האלה זה של המהר"ל מפראג, זה לא נביא שכתב את זה. בסדר? אם זה היה נביא, ואתה רואה שהנביא סותר את עצמו, זה מתחיל כבר, יש מקום לשאלה. לא אמרתי שזו תשובה, אבל יש מקום לשאלה. אבל פה אנחנו מדברים על לא נביא, מדובר על חכם מחכמי ישראל שמלמד אותנו תורה. אז מותר לו לצטט פסוק בצורה לא מדויקת. מה קרה? מה יש? מה? זה בסדר. אפילו כשאני צריך לזכור רשימה של המקולת, אני מצטט אותה לא נכון. למרות שאני כתבתי אותה בעצמי. מה? אפשר לחשוב. טוב. והאיש שטועה ברשימת המקולת הוא אדם שנברא בצלם אלוהים. עכשיו, אני נבראתי בצלם אלוהים. גם אתה, אגב. כן, אז כן שנבראתי בצלם אלוהים, היה מקום לצפות, שכיוון שיש משהו אלוהי בקרבי, שאני לא אתאה ברשימת המקולת. לא, אפשר גם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם טעות. כן, מה אתה אומר? קל וחומר עם אשתי כתבה. איך אתה יודע מה היא כותבת? כן. כן, באשתו אמרו, כלו החומר בשת חברו. כן. טוב, הוא מושב בני ישראל, אז אם כן, אמרו, נחזור, אני אקרא את הפסוק כפי שהוא בתנך, כן? הוא מושב בני ישראל אשר יאשו בארץ מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. אגב, הפסוק הזה הוא מספיק מסובר גם ככה, גם בלי שנדון בשאלה אם הוא צוטט נכון. בסדר? טוב, הפסוק הזה הרי עומד בסתירה חזיתית לסתירה, הרבה מאוד עובדות שאנחנו יודעים אותן כהיסטוריות. למשל, שעולה מן הפסוקים שלא ייתכן שהנוכחות של ישראל במצרים הייתה של 430 שנה. זה פשוט לא יכול להיות. שהרי אם אנחנו לוקחים, הרי לוי ירד למצרים, ושני חיי לוי, כמה היה? כמה הוא חי לוי? 137 שנים, נכון? לוי הוליד את יצהר, את קהת, קהת חי 133 שנים. עמרם, בנו של קהת, 137 שנים. ועמרם הוליד את משה, נכון? עכשיו, משה בן כמה היה ביציאת מצרים? 80. בסדר? אז עכשיו, וקהת, ולוי כשהגיע למצרים בן כמה היה? אני לא יודע, אבל ברור שקהת כבר נולד, שהרי קהת מיורדי מצרים היה. אז כך שחיי לוי לא מעניינים אותי, נכון? עכשיו, קהת, יש להניח, לפי חשבון הפסוקים, שהיה משהו כמו בן 4, כשהגיע למצרים. בערך. כן? אז ילד בן 4, אז אם אנחנו מורידים ככה, בהנחה שקהת הוליד את עמרם בשנה האחרונה של חייו, כלומר, כשהוא היה בן 137, אז זאת אומרת, נשאר לנו 133, ועוד 133 לעמרם, סך הכל, 266, נכון? ועוד 80 שנה של משה. מה? עוד 80 שנה של משה, זה יוצא 306. כלומר, אפילו אם נניח שכל אחד הוליד בשנתו האחרונה, כן? שזה ודאי לא סביר, אדם לא מוליד בשנה האחרונה של חייו, אז הנוכחות במצרים לא יכולה לעלות על 306 שנים. לא יכול להיות. אז איך כתוב כאן 430 שנה? עכשיו, לפי המסורת של חז"ל, זה היה עוד הרבה פחות. זה גם הגיוני שזה יהיה פחות. כן, כמה לפי המסורת של חז"ל? 210 שנים, נכון? אין לזה שום מקור גלוי בפסוק, אבל זאת המסורת של חז"ל, שזה היה 210 שנים. בפרקי דרבי אליעזר, יש מסורת אחרת ששעבוד מצרים היה 215 שנה. 5 שנים יותר. אז בין 215-210 זה בטוח לא מגיע ל-430. נכון? לא יכול להיות. חוץ מזה, הרי איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שזה גם כן קשה, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ עולם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז קודם כל 400 סותרת 430. אבל זה גם סותר את המציאות, שזה היה 210-215. שלא לדבר על זה, שגם אותו פסוק שנדבר על 400 שנה סותר את עצמו מנהווה, כי הוא אומר, ודור רביעי ישובו הנה. דור רביעי, אז זה לא 400 שנה. הסתבכנו. נכון? אז איך עושים? אגב, בנוסח התורה השומרוני, אנחנו לא רגילים להביא אותו, אבל בנוסח התורה השומרוני כתוב 511 שנה שישבו במצרים. איפה הם לקחו את זה? איך פתאום לתוך התורה השומרונית יש 511 שנה? יודעים? זה בא להם מתרגום ה-70. אבל מאיפה תרגום ה-70 לקח 511 שנה? איך זה נתקע להם פתאום? צריכה להיות סיבה, לא? כן? 400 ועוד 4 דורות יוצא בדיוק 511. זה רעיון יפה, אבל למה 511? כן? אני אגיד לכם, זה איפה זה בא להם? זה בא להם עם הנטו. מנטו. לא יודעים מי זה מנטו? מנטו היה כהן דת מצרי, שכתב את רשימת השושלות של פרעוני מצרים. במשך שנים רבות, כיוון שזה היה המקור ההיסטורי היחיד של ההיסטוריונים לקרונולוגיה מצרית, אז הסתמכו כולם עליו. ואז יצא שההיסטוריה המצרית היא בת אלפי שנים רבות. עכשיו עם הארכיאולוגיה וכל הגילויים החדשים, לאט לאט הלכו וקיצרו את הקרונולוגיה המצרית. פעם באבת אחת הורידו 1400 שנה, טרח ככה, ועוד, בקיצור, יש שם בלבול גדול מאוד בקרונולוגיה מצרית. מה שלא יהיה, מנטו כותב על הפלישה של החיקסוס לתוך מצרים. שמעתם על החיקסוס? החיקסוס היו עם, שגם צריך לדעת איך לזהות אותו, זה עוד סיפור, אבל זה העם מאסיה, שחדר למצרים, ושיעבד אותה שיעבוד קשה מאוד, ושלט שם 511 שנים. עכשיו, המצרים הצליחו בסופו של דבר לגרש את החיקסוס, וחזרו לעצמאות. אז הסופרים המצרים במשך השנים פיתחו נטייה לזהות את העברים שיצאו ממצרים עם החיקסוס שגורשו ממצרים. ואז הם סיפרו שהעברים היו במצרים 511 שנה, וככה זה חדר לתוך התרגום ה-70 והגיע לתרגום השומרוני. בסדר? אבל מצד האמת אין לזה שום בסיס. זה הבל וריק, כחרס הנשבר וכסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. בסדר? טוב, אז עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. איך 430 שנה? זה מסתדר בכלל. בסדר? טוב, לי יש תיאוריות משלי בנושא הזה. יש גם תיאוריות של קסוטו, אבל בינתיים נשים את כל התיאוריות האלה בצד, ואנחנו נלמד את דעת המהר"ל. בסדר? טוב. הפסוק זה קשה להבין. שלא מצאנו שהיו ישראל 430 שנה במצרים. אגב, יש גם הפירוש של רבנו סעדיה גאון, מאוד מעניין בנושא הזה. מי שמעוניין, נסתכל בפירושי רב סעדיה גאון לספר שמות, בהוצאת מוסד הרב קוק. שם יש לו תיאוריה מאוד מעניינת איך להסביר את ה-30 שנה ו-400 שנה. ורבותינו ז"ל, אני רק אומר את זה כדי לפתות את האנשים, לעיין בספרים. זה טוב לעיין בספרים. טוב. ורבותינו ז"ל, מפרשים שחשבון זה, מן יציאת אברהם מארצו וממולדתו, שמיד נחשב גר בארץ כנען, שנאמר גר ותושב אנוכי עמכם. הרי אברהם אומר לאנשי חברון שהוא חי בתוכם, הוא אומר על עצמו שהוא גר. הסימן שמאותה שעה אברהם מתחיל תהליך של גירות. 30 שנה ו-400 שנה. שנאמר, גר תושב אנוכי עמכם, והדכתיב, כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים 400 שנה, היינו מי שנולד יצחק עד יציאת מצרים היה 400 שנה. והשלושים שנכתבו כאן הם מברית בין הבתרים, שנאמר לו הבטחה זאת, יש 30 שנה עד לידת יצחק. עד כאן ברור? טוב, זה תירוץ יפה. יש לו רק קושי אחד גדול וענק לפירוש הזה. כי אם זה נכון, זאת אומרת שאברהם קיבל את הבטחת ברית בין הבתרים 30 שנה לפני לידת יצחק. באיזה גיל נולד יצחק לאברהם? בגיל 100, נכון? אברהם היה בן 100, נולד לו יצחק. באיזה גיל יצא אברהם מחרן? 74? בוא נבדוק. לך כנראה יש גרסה בתורה מאוד מעניינת. אצלי בכתוב, בפסוקים, לפחות אצלי מה שמודפס, כתוב, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אז בן כמה הוא היה? 75. מדוע אתה אומר 74? אין לי מושג. אבל כתוב, אצלי לפחות בנוסח שלי, כתוב 75. כמה זמן עובר בין 75 ל-100? 25 שנה. אז אם כך, ברית בין הבתרים חייבת להיות 5 שנים לפני יציאת אברהם מחרן. כן או לא? בעיה. אז אומרים חז"ל, אף על גב שמן יציאת אברהם מחרן עד לידת יצחק לא היה רק 25 שנים בלבד ולא יותר, פרשו רבותינו זיכרונם לברכה בסדר עולם, פרק א', כי ברית בין הבתרים היה קודם זה 5 שנים, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, ככה הדעה של בעל סדר עולם רבה. מי זה סדר עולם? זה רבי יוסף בן חלפתא, התנא, כן? מייחסים את החיבור הזה לתנא רבי יוסף בן חלפתא. האם זה באמת שלו, לא באמת שלו, זה שאלה אחרת, אבל כל פנים, בכל המהדורות של סדר עולם, תראו כתוב, סדר עולם רבה להתנא הקדוש רבי יוסף בן חלפתא. ושם באמת כתוב, שיציאת אברהם מחרן הייתה 5 שנים אחרי ברית בין הבתרים, זאת אומרת שברית בין הבתרים הייתה או בארץ או בחוץ לארץ. לא כך ברור. כן? יכול להיות, אגב, מתוך סגנון הפסוקים, ששם כתוב והאמין בשם ויחשבה לו צדקה, אז יכול להיות שמשתמע שזה בצעדים הראשונים של אמונתו של אברהם בכלל נעשה. יכול להיות שאברהם מתחיל להיות גר בארץ משעה שהוא יוצא מאורכזדים לחרן, ואז מאורכזים יש עוד 5 שנים וכו'. יש בקיצור, יש מה לדון פה. והרמב"ן בפירוש התורה הרחיק זה הפירוש. כלומר, הרמב"ן לא מסכים מהפירוש של חז"ל. בהנחה שזה באמת של חז"ל, שסדר עולם רבה הוא שבאמת של רבי יוסף בן חלפתא, אבל מה שלא יהיה, גם אם הוא לא של רבי יוסף, הוא ודאי דבר קדום באומה. אז נשאלת השאלה, איך הרמב"ן מדוחה דברי חז"ל? מותר לדחות דברי חז"ל? לפי חז"ל אפשר לדחות את דברי חז"ל. ואיפה חז"ל אמרו שאפשר לדחות את דבריהם? אתה אמרת על פי דבר...
יש מושג כזה אחרי רבים להטות, משמע שלא כולם מסכימים
לו. לא, אבל אם נגיד יש דעה שמובאת בחז"ל ואין חולק עליה, האם מותר יהיה לחלוק על דברי חז"ל? אתה אומר שלא, מה אתה אומר?
זה ראיה. אם מביאים ראיה בחז"ל, כאילו פתאום הוא מראה...
אם הוא לא מביא ראייה מחז"ל, סתם ככה, חז"ל אמרו דבר אחד ונראה לו אחרת, מותר או אסור? אסור. אז אתה אומר שהרמב"ן לא בסדר, כל הכבוד לך. מה אתה עושה לרמב"ן? גם אתה, אמרת שאסור. הרמב"ן אומר שכן. אז איך אתם, איך אפשר לחלוק על קדוש השם הרמב"ן? איך אפשר לחלוק על סדר עולם? כן, מה יגיד לך הרמב"ן? מה, אתה... יגיד לך, בן כמה אתה? אני 700 שנה לפניך. אתה אומר שהוא מסתמך על דבר חז"ל אחר. כלומר, אתה אומר שמותר לחלוק על חז"ל רק אם יש דברי חז"ל אחרים. ככה אתה אומר? ואני אומר ששניכם טועים. מותר לחלוק על חז"ל. אבל יש לזה תנאים. בסדר? מה? בוא נבדוק. האור החיים, רבנו חיים בן עטר, בפירושו לתורה, בהקדמת פירושו לתורה, כותב שניתן לתת כל פירוש של הפסוקים שהוא שונה מדברי חז"ל בשני תנאים. א', שאינך בא לבטל את ההלכה. ב', שאתה בא לרומם ולא להוריד. כלומר שכוונתך היא לגרום ליותר יראת שמיים, ליותר הבנה וכדומה. כן? אבל אגב, אז לגבי שאלתך, האם זה יכול להיות גם בפסוקי הלכה? אני חושב שכן. אם אתה מתכוון לומר שזה פשוטו של מקרא והלכה אחרת. הרי ההלכה לא חייבת להיות צמודה לפשוטו של מקרא, זה מחלוקת ראשונים. האם ההלכה היא צמודה לפשוטו של מקרא או לא? כן? למשל, רש"י סובר שלא. שפשוטו של מקרא יכול להיות כך והלכה אחרת. הרמב"ן למשל חושב שאם ההלכה היא כך, חייב להיות גם פשוטו של מקרא. אז זה מחלוקת בין הראשונים. אבל אם כוונתך לא לבטל את מסורת ההלכה, וכוונתך גם לרומם ולא להוריד, אז אפשר להגיד כל פירוש שהוא. עניתי את הדבר הזה במייל לאיזה יהודי חרדי שבא אליי בטענות על פירוש שכתבתי או שאמרתי על מגילת אסתר שנראה לו בניגוד לדברי חז"ל. אז הבאתי לו את דברי האור החיים. הוא אומר, איך יכולת לפרש אחרת מחז"ל את הפסוק? אז אמרתי לו, הנה, האור החיים אומר שאפשר. ענה לי במייל, מה שמותר לאור החיים איננו מותר לכל אחד. אז אני עכשיו גיליתי משהו חדש, שהוא זייף את דברי האור החיים, כי האור החיים לא כתב כתנאי שלישי, והתנאי השלישי זה שתהיה גדול כמוני. הוא לא כתב את זה, נכון? האור החיים אמר שני תנאים, הוא לא אמר שלושה. לא, 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 סליחה. פה אתה מנסה לשייף את הדברים, לרכך את הדברים. חז"ל אמרו שברית בין הבתרים הייתה 5 שנים לפני יציאת אברהם מחרן. והרמב"ן לא מסכים, הרחיק פירוש זה. מה פירוש הרחיק? הוא סובר אחרת מחז"ל. בסדר? אז איך הוא מסדר עם הפסוקים? אז יש לו פירושים אחרים, בסדר? לא נולדנו את... כן.
בכל הקשר, אני מקווה שזה יהיה קשור אחד לשני.
אני מאוד מקווה.
לגבי חז"ל, היום בעידן שלנו יש הרבה כאלה ששואלים את חז"ל, מנסים ככה להביא מהצד את ה... אני קורא לזה את ה... את ההיבט של התרבות המערבית, ובעצם, אתה יודע, שהיא כוללת את כל המדע, הביולוגיה, הרציונליות, וזאת אומרת, הם מנסים ככה, איך אומרים, להביא את זה מהדלת האחורית ולהיכנס בדברי חז"ל, שזה כבר לא רלוונטי לעידן שלנו, זה כבר משעמם, זה חסר ערך. איך דוגמה, היום אנחנו מתייחסים לזה?
אני מבין ככה, אתה אומר, רבים מרחיקים את דברי חז"ל. רבים גם מרחיקים את היהדות. כן? כלומר, יש אנשים ששוללים את היהדות בגלל שהם אומרים שהם היהודים האמיתיים. למשל, הנוצרים אומרים את זה. כן? יש גם אנשים אתאיסטים שאומרים שאין אלוהים. יש כל מיני שיטות בעולם. אז אחת מהשיטות זה לומר שחז"ל לא שווים כלום. נכון? כן, ברור. השאלה היא... נו אז מה? זה לא נולד, סליחה, טענות נגד חז"ל זה לא נולד היום. זה נולד מאז חז"ל ועד היום. בסדר? כלומר, השאלה היא, האם הטענה שחז"ל הם סתם אנשים פשוטים שסתם לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, או שמה הם חכמי התורה שבעל פה, שדבר השם בפיהם, זו מחלוקת עתיקה. הבנתי את הטענה. השאלה היא, אבל הטענה הזאת, מה שאני אומר לך, היא לא חדשה. כלומר, מאז חז"ל ועד היום, יש טוענים שחז"ל לא שווים גרוש. בסדר? עכשיו, הצד השווה של כל השיטות שחולקות על חז"ל, זה שהם טועים. כלומר, חז"ל היו ענקי האומה, דבר השם בפיהם. עכשיו, אי אפשר להגיד, זה בגלל שאני אמרתי את זה יותר, צעקתי את זה יותר חזק, שאני צודק. ביותר פתוס ובפחות פתוס. אלא יש פה עניין מדעי, הגיוני. האם זה הגיוני לומר על חז"ל את מה שאותם האפיקורסים אומרים? התשובה היא שזה לא הגיוני. בסדר? אבל זה, בשביל זה צריך ללמוד למה. יש על זה ספר שלם שכתב המהר"ל רק כדי לענות על השאלה שלך. קוראים לו ספר באר הגולה. שכל כולו בא להסביר בראיות, בהיגיון, מה המהות של התפיסה של חז"ל. מי הם היו, מה הם עשו ולמה הם אמרו מה שאמרו.
בסדר?
זה קבוצה של אלפי אנשים לאורך הדורות, כן, נכון. נו, אז מה? השאלה היא, האם הם פועלים מתוך תפיסה מעמדית? כן? למשל, יש תפיסה כזאת של מלחמת מעמדות, חז"ל הם השכבה הקליריקלית, הם מעוניינים בשליטה ולכן הם עושים מה שהם עושים, או שמה, יש לחז"ל כיוון אחר, שזה דבר השם שבפיהם, שגם זה יכול להיות, לא? גם מה שאני יודע. בואו. עכשיו, זה לא אומר שאין כל אדם בעולם הוא נתון גם לנתונים המעמדיים שבתוכם הוא חי, אם הוא שייך לבורגנות או לפרולטריון או לאומה מסוימת וכדומה. השאלה האם זה אומר שהוא נטול כל אובייקטיביות. אני חושב שלגבי חז"ל זה לא נכון. ומה שחסר לאותם המבקרים זה שימוש תלמידי חכמים. או שלפעמים אדם פגש חכם אחד מקולקל. זהו, פגש חכם מקולקל, זהו, כולם מקולקלים. כן, מה אתה אומר? מה זה לחלוק על חז"ל? עכשיו, מה שחשוב לנו, יותר מן הכל זו האמת. עכשיו, גם אם אתה בא לחלוק על חז"ל, בגלל שנראה לך שהאמת היא אחרת, האם זה אומר שחז"ל הם שווים אליך? התשובה היא לא, הם לא שווים אליך. הם גדולים, דבריהם כגחלי אש, וזה לא סתם שהם אמרו מה שהם אמרו. אני אישית לא יכול להתחבר לאמירה הזאת, כי היא נראית לי מופרכת מבני כך וכך וכך וכך, ולכן אני חולק. או? אבל זה צריך לומר מתוך ענווה. ענווה אמיתית, זה לא רק נימוס. אין? זה כמו שהרמב"ן, זה כמו שכתוב במשנה במסכת אבות. יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. כן? אז הפשט הוא פשוט, כן? מה זה בית ועד לחכמים? צריך שרבנים שרוצים להיפגש ביניהם, יגידו ניפגש אצל פלוני. כן? כי דרכם להיפגש אצלך. בית ועד לחכמים. והווה מתאבק באפר רגליהם, כלומר אתה צריך לכבד אותם, כבוד, חבל על הזמן. להתאבק באפר רגליהם. והווה שותה בצמא את דבריהם. בסדר? זה הפשט. זה אמת. עכשיו, בנוסף לכך, יש פירוש של רבי חיים מוולוז'ין, מאוד מעניין. הוא אומר, מה זה בית ועד לחכמים? בנוסף לפירוש הרגיל, הכוונה שיש לך ספרייה. הרי בספרייה אתה מביא את החכמים של כל הדורות. הנה, על המדף שלי נמצאים רבי עקיבא, רשי, הגאון מבילנה, הרמב״ם, כולם הגיעו למדף שלי. כן, בתוך החדר שלי הקטן, שמה כל גדולי הדורות, הנה, יש לי בית שהוא בית ועד לחכמים. והווה מתאבק. מה זה מתאבק? מלשון מאבק. תתחיל להריב איתם. מה זה מאבק? כלומר שתברר איתם את האמת. ולפעמים אתה פותח את דברי ספר פלוני, שנכתב על ידי אדם נכבד וגדול מלפני 1,000 שנה, אבל יש לך קושיות על זה. לא מקובל. הדברים לא מסתדרים. יש לי הרבה ראיות נגד הדברים שהוא אומר. זה נקרא מתאבק. והאם אני צריך לוותר לחכם? התשובה היא לא. כן? שלפעמים, איך כותב רבי חיים? ואסור לתלמיד לקבל את דברי רבו, אם יש לו קושיות עליהם. ולפעמים תהיה האמת עם התלמיד. מה שחשוב לנו זה האמת, לא? בואו. אז, ולכן ניתנה לנו רשות לחלוק על כל החכמים שבאו אל בית הוועד שלנו. כלומר, באו אל הספרייה שלי, ועכשיו מותר לי לחלוק עליהם. אבל תזכור שלמרות כל זה, אתה באפר רגליהם. זה לא בגלל שניתנה לך הרשות לחלוק, שאתה שווה למדרגתם. אני חושב שזה פירוש מאוד אמיתי.
אתה אמרת פעם, כבוד הרב, שספר לא משנים. יש דוגמה אנשים שפותחים את ספר בראשית, ולא מראה להם, נגיד, הפסוק הזה והזה, או דברים שנקראו.
נכון.
אז אמרת, ספר לא משנים, ספר, יש לך הערה, תכתוב למעלה.
נכון, נכון. זה הגיוני, הגיוני, בדיוק.
זאת אומרת שהאמת לא דווקא נמצאת אצל מי שיותר גדול?
האמת לא נמצאת דווקא אצל מי שיותר גדול, ברור. ברור. אני אתן לך דוגמה פשוטה בתחום המדע. אין שום ספק שאריסטו היה אדם ענק. מבחינה מדעית, מבחינת העומק, מבחינת האישיות, היה אדם ענק. אבל המדע שלו שווה לזבל. אבל מה? הוא בא לפי הכלים שהיו בידה. הוא לא יכול היה, ייתכן מאוד שאי אפשר היה להגיע ליותר מזה. אבל בגלל שאריסטו הוא גדול, אז זהו, נגיד שהוא אוטוריטה, לא נחלוק עליו. זה במדע, אתה מבין. אז גם בתורה אתה מבין כך. יש אנשים שהיו נביאים. יש לך יותר גדול מנביאים? אין לך גדול מנביאים. ואף על פי כן, אנחנו יודעים דברים שהם לא ידעו. לא קרה כלום. כן, בבקשה. אז לא, כל זה חשוב להבין, כי למשל, המהר"ל אין דעתו נוחה מזה שהרמב"ן חולק על חז"ל. לא בגלל זה הוא חושב שהרמב"ן לא בסדר. רק חושב שמצווה ליישב דברי חז"ל לפני שמקבלים את דברי הרמב"ן. טוב, והרמב"ן, אני ממשיך לקרוא כאן בפנים. והרמב"ן בפירוש החומש, הרחיק זה הפירוש. ואני אומר, מי זה אני? המהר"ל. כי זה הפירוש, אין בו ספק. שאם דחקו פשט הכתוב, דמשמע שברית בין הבתרים היה אחר צאתו והוא בן 75, ואף על גב, שאין זה קשיה, כי הרבה זה תמצא, שהמוקדם מאוחר והמאוחר מוקדם. כלומר, זה דבר קלאסי בתורה, שסיפור מאוחר מסופר לפני, וסיפור קדום מסופר אחרי. לא קרה כלום. כלומר, מהבחינה הזאת, אומר המהר"ל, זה לא צריך להיות קשה. כן, מה אתה אומר? אז יש מפתח אחר לסידור הדברים. למשל, אתה רואה את ספר במדבר. כן? ספר במדבר, פרשת במדבר מתחילה עם מניין בני ישראל בראשון לחודש השני. דהיינו ראש חודש יער בשנה השנית לצאת ישראל ממצרים, נכון? כן או לא? וכן, בראש חודש יער מתחיל המפקד. פרשת נשוא, שתי פרשיות אחר כך, מספרים לך על חנוכת המזבח בראש חודש ניסן, שזה היה חודש לפני כן. זה שזה מתוארך, התאריכים כתובים. אז אתה רואה שהייתה כוונה של הכתוב להקדים את המאוחר ולאחר את המוקדם. עכשיו, למה הכתוב עשה את זה? יש לו סיבה. בסדר? מה? מה למשל, אני אגיד לך, רצו לדבר איתנו, רצו לתת, כיוון שספר במדבר הוא ספר שבא לדבר על בלגן, על כל הצרות של המדבר, אז התורה רצתה להקדים את זה שלפני הבלגן יש סדר. לכן מתחילים לפקוד את בני ישראל. זה כמו שלפני שיוצאים לקרב, בודקים מה סדר הכוחות, נכון? ופרשת פנחס חותמת את סיפור המדבר, ועוד פעם ספירה. זה כמו שכתוב שרואה שהיה לו צון ובא זאב, חטף קצת מהכבשים, ואז אחר כך הוא סופר מחדש, נכון? אז זה המגמה החינוכית של ספר במדבר. לכן צריך להקדים את זה. זה דוגמה. טוב, הלאה. חטא העגל, מה אתה רוצה ממנו? אני לא יודע איפה הוא רשום, לא ראיתי את הכתב יד של משה רבנו.
לא, איפה הוא כתוב?
כתוב, אתה מתכוון.
איפה הוא כתוב
בחומש? איפה הוא כתוב בחומש? אני חושב, תראה, אני כל שנה, אני משתדל להקשיב לבעל קורא, כשהוא קורא. אז אני זוכר שכשהגענו לשבת כתיסה, באמת הוא קרא את פרשת העגל, כן.
הוא לא צמוד
ליתרו. הוא לא צמוד ליתרו, לא. יש, הנה, זה בדיוק מחלוקת רש"י ורמב"ן, איך היה סדר נתינת ציווי המשכן. אגב, זה דבר עקבי ברמב"ן. הרמב"ן משתדל כמה שיותר להתאים את סדר הפרשיות לסדר הקרונולוגי. כלומר, מה שאצל הרש"י זה חופשי מאוד שפרשה מאוחרת היא מוקדמת וכולי, אצל הרמב"ן זה לא ככה. כן? טוב, ואפילו אם תאמר שהמוקדם מוקדם, כלומר שמה שכתוב למעלה באמת קרה בהתחלה, יש לומר שהגזרה נגזרה קודם זה 5 שנים. וכמו שתמצא בגזרת המבול והיו ימיו 120 שנה, ולא תמצא שהיה מאותה שעה רק 100 שנה. כן, מובן מה שהוא אומר כאן? בגזירת המבול כתוב במפורש, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. כלומר, 120 שנה לפני המבול, כבר נגזר המבול. נכון? ככה כתוב. עכשיו, מצד שני, כמה פסוקים לפני זה כתוב ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם את חם ואת יפת. ובאיזה שנה לחיי נוח היה המבול? שנת 600. אז כמה זמן עבר? 100 שנה. זאת אומרת עוד 20 שנה לפני שנולדו שם חם ויפת כבר הייתה הגזרה. וזה כתוב איפה? אחרי סיפור לידתם. אז אנחנו רואים שהתורה מספרת לנו קודם כל על לידת שם חם ויפת, ואחר כך התורה מספרת על גזרה שקדמה ללידתם. נכון? כלומר, אנחנו רואים שזה מוטיב חוזר בתורה. שהגזרה קדמה לסיפור, למרות שהגזרה מסופרת אחר כך. אמת? ועל כוחך אתה צריך לומר שהייתה גזרה קודם זה, שהייתה גזרה קודם זה 20 שנה, כדי הייתה בסדר עולם. וכמו שהביא רשי זל. ואם כן, אם נאמר כאן כי גזרת גר היא זרחה משנולד יצחק, ומשה בני ישראל 430 שנה היה קודם לידת יצחק 30 שנה, לקשה מידי. ואם גם דבר זה ימען, עכשיו, תגיד שהרמב"ן יגיד לו, זה אני לא מקבל את זה, מאיזושהי סיבה, צריך לראות מה הסיבה שהרמב"ן לא יקבל את זה, הלא נוכל לומר תכף ומיד שיוציא אותו מרוכזים, היה גר, אף כאשר ישב בחרן, הרי יכול להיות גם גר יהיה זרחה, 30 שנה לפני לידת יצחק, זה היה 5 שנים לפני שהגיע לחרן, שאז הוא התחיל כבר לצאת מרוכזים, הרי לא נאמר בתורה כמה זמן לקח מאז יציאתו מרוכזים, ועד שיצא מחרן. יכול להיות שכל הסיפור הזה לקח 5 שנים. ונאמר כי 5 שנים ישב בחרן, וגם שם היה גירות. בסדר? זאת אומרת, אומר המהר"ל שהטיעונים של הרמב"ן נגד הפירוש של חז"ל, הם טיעונים קלושים, ולכן הוא כן מקבל את דברי חז"ל. בסדר? ולפיכך, שימו לב שהוא לא אומר שצריך לקבל את דברי חז"ל בגלל שחז"ל הם חז"ל. זה לא מצד האוטוריטה. אלא זה מצד הניתוח של הטענות. בסדר? מאוד חשוב לשים לב לזה.
מה זה אוטוריטה?
אוטוריטה סמכות. ולפיכך, כתבו החכמים אל תלמי מלך יוון ומשה בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות. דהיינו מיום שיצא מרוכזים, וכתכתיב בפרשת ברינה בתרים, אני השם אשר הוצאתיך מרוכזים לתת לך את ארץ כנען, ומאותה שעה התחיל הגירות. כי למה לא יתחיל הגירות מאותה שעה? מיד. כן, הבנתם מה זה הסיפור הזה של תלמי המלך? יש תרגום השבעים המפורסם. כן? מתי נעשה תרגום השבעים? מתי נעשה תרגום השבעים? בבית שני, בזמן המלך? ינאי. אני לא יודע אם זה יכול, אפשר להגיד ינאי. אם כתוב שזה בזמן תלמי, אז מסתמה שזה בזמן תלמי. נכון? אבל איזה תלמי? אתם יודעים כמה תלמיים היו? היו הרי 14 תלמיים. אז צריך להחליט באיזה, באיזה מהתלמיים זה היה. יודעים? באמת תלמי השני, פילדלפוס. בסדר? תלמי השני.
איזה שנה זה היה,
לבריאת העולם? איזה שנה לבריאת העולם? אין לי מושג, אבל זה היה משהו כמו ב-250 שנה לפני הספירה הנוצרית. בסדר? זאת אומרת, בתקופה של שלטון בית תלמי בארץ ישראל. בסדר? לפני השלטון הסלבקי, וכמובן, כמובן, לפני השלטון של בית חשמונאי. כן, זאת תקופה שתלמי פילדלפוס שולט בארץ ישראל. מה אתה אומר?
גירות שנספרת, יכול להיות גם הגירות שעברה מרד למצרים, שרה, זה יכול להיות גם מספר בחשבון הזה?
אבל אני באמצע משפט, אני לא מבין איך אפשר לשאול שאלה באמצע, כשאני מנסה להסביר, מה זה תרגום השבעים, זה כמה שזה קשה לי. טוב, אז זאת אומרת שתלמי פילדלפוס, שבירתו הייתה אלכסנדריה שבמצרים, היה מעוניין לתרגם את התורה ליוונית, ולצרף אותה לספרייה של אלכסנדריה. לשם זה הוא פנה אל חכמי ארץ ישראל, במשלחת שנשלחה 70 אנשים שנשלחו על ידי הכהן הגדול מירושלים, ותרגמו את התורה ליוונית. עכשיו, הדבר הזה מסופר באחד הספרים החיצוניים הנקרא איגרת אריסטיאס, אל פילוקרטס. באיגרת אריסטיאס אל פילוקרטס שמה יש תיאור מלבב, שמח מאוד, של איזה יופי, איך תורגמה התורה ליוונית, נשלחו 70 חכמים לתרגם, איזה נפלא. כי יהודי אלכסנדריה היו מאוד גאים בזה שיש להם תורה ביוונית. לעומת זה, במסורת התלמודית נאמר ההפך הגמור. במסורת התלמודית זה נחשב כגזרה של תלמי, ושתלמי אי אפשר היה להתחמק ממנו, כי הוא היה מלך, וירד חושך לעולם 3 ימים ביום שתורגמה התורה ליוונית. כלומר, תרגום התורה ליוונית עכשיו לדבר נורא והיום. אפשר להבין שפה יש איזו אי הבנה בסיסית. עבור היוונים, לתרגם את התורה ליוונית, זה היה מעשה של כבוד שניתן לתורת ישראל. אנחנו מצרפים את הספר הנפלא שלכם אל אוצר התרבות הכללית. אנחנו ניתן לספר שלכם מקום של כבוד על מדף משותף עם אריסטו ואפלטון. עבור היווני, לשים ספר ליד אריסטו ואפלטון, זה נחשב לשיא הכבוד שאתה יכול לתת לאיזושהי חוכמה. אבל מבחינתם של היהודים זה היה נורא והיום, כי זה להפוך את התורה לחוכמה. בעוד שהתורה איננה חוכמה. התורה היא דבר השם. זה הרבה יותר נעלה מזה. וכיוון שזה דבר השם, זה פונה לאומה מסוימת, לא אל כל אחד. זה פונה למי שהדיבור מופנה אליו. דנו לישראל. כלומר, אפשר לומר שההרצה אל היהדות של היוונים, זה הראשית המלחמה של היוונים בישראל. מבחינתם לא הבינו מה הם עושים, אבל זו בוודאי הייתה המשמעות. עכשיו, חכמי ארץ ישראל, שהיו חכמים גדולים, הבינו את הבעיה הזאת, ולכן אמרו מה שאמרו, שהתרגום של התורה ליוונית הביא חושך לעולם. על ידי זה התאפשרה בעצם הנצרות, התאפשרו הרבה מאוד דברים רעים בעקבות זה. בסופו של דבר אפשר, אם אני רוצה לקשור דברים בקשר ארוך, גם השואה מתחילה משם. אבל זה דבר שצריך להרחיב בו, ויש בעזרת השם יום עיון לכבוד עשרה בטבת, שבו אחת ההרצאות היא מוקדשת לנושא של תרגום התורה ליוונית. האם התרגום הזה עדיין קיים באיזשהו מקום? בוא נבדוק. אני אמרתי לפני כן שהתורה השומרונית כתבה 511 שנה. ואני אמרתי שזה נלקח מתרגום ה-70. אז איך אפשר לעלות על הדעת שהתרגום הזה לא קיים?
לא, התכוונתי למקום שבו זה, מה אפשר להגיד, לנסוע
לאלכסנדריה? לא, אתה אומר, התופס המקורי?
כן.
לא, הלך לאיבוד. הרי הספרייה של אלכסנדריה נשרפה על ידי הערבים. כן, על ידי עומר. עומר הייתה לו סברה. הוא אמר, אם זה כתוב בקוראן, אז יש לנו כבר קוראן. ואם זה לא כתוב בקוראן, סימן שלא צריך.
אז הוא שרף.
זה לא סתם, זה יותר מ-100,000 ספרים בכתבי יד. הטירוף שהיה בדבר הזה. מה? ודאי שיש דברים שנשארו. זה לא היה, לא רק שם היו עתקות, אבל חלק עצום של החוכמה העתיקה הלך לאיבוד בגלל השטות הזאת. טוב, לא משנה. בואו נחזור לענייננו. אז בתלמוד מסופר שהוא לקח, זה התיאור שם, שהוא לקח 70 חכמים, והוא הושיב כל אחד בחדר אחר. וכל אחד היה צריך לתרגם את התורה. ואז היו צריכים להשוות בין ה-70 תפסים, ונעשה נס, וכולם כתבו אותו דבר. בול. לא רק כתבו אותו דבר, גם את השינויים שהם שינו בתורה, גם זה היה אותו דבר. למשל, במקום לכתוב בראשית ברא אלוהים, הם תרגמו אלוהים ברא בראשית. עכשיו, למה הם כתבו את זה כך? בגלל שביוונית, הנושא קודם לנשוא. כן? לא כותבים הלך הילד, אלא הילד הלך. ולכן, אם היו מתרגמים בראשית, ואחר כך ברא ואחרי זה אלוהים, היה משמע שיש אחד שקוראים לו בראשית, שהוא ברא את מישהו שקוראים לו אלוהים. ולכן כדי למנוע את זה, הם כתבו אלוהים ברא בראשית. וכדומה, יש כמה דברים, כמה שינויים שהם עשו. אחד השינויים שהם עשו זה מה שכתוב כאן, שבמקום לכתוב שומשה בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, הם כתבו בארץ מצרים ובשאר ארצות. הם הוסיפו שתי מילים. כתבו ובשאר ארצות 30 שנה ו-400 שנה. ואני מתנצל בעיני הצופים, כי עד עכשיו מערכת האינטרנט לא פעלה, מערכת השאלות. כן, אז 30 שנה ו-400 שנה. עכשיו, אחד הדברים שאומרים, איך זה יכול להיות שכל ה-70 כתבו אותו דבר? אתם יודעים איך זה יכול להיות? כי הם ישבו בחדרים נפרדים. טוב. יש כאלה שהבינו את הבדיחה, ויש כאלה שלא... טוב. אז בואו... אז כאן הוא, אני חוזר פה לדברי המהר"ל. ולפיכך כתבו החכמים אל תלמי מלך יוון ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות. דהיינו, מיום שיצא מרוכזדים. וכדכתיב בפרשת ברית בין הבתרים, אני השם אשר הוצאתיך מרוכזדים לתת לך את ארץ כנען. ומאותה שעה התחיל הגירות. כי למה לא יתחיל הגירות מאותה שעה מיד? אמנם מן דברי חכמים אין לסור ימין ושמאל. ומה שכתוב הוא מושב בני ישראל במצרים 430 שנה, לא היו במצרים 400 שנה, כיוון שגזר הגזרה להיות במצרים, ולא היו במצרים 400 שנה, כיוון שגזר הגזרה להיות במצרים, כאילו כבר היו במצרים, מפני הגזרה. כן, ברגע שנגיד אדם נקבע לו, אני יודע, שהוא חייב מיטה. בית המשפט קבע, אותו אדם חייב מיטה. ומישהו, לפני ההוצאה להורג, הורג את האיש. כן? מישהו שחויב מיטה בבית דין, מוליכים אותו עכשיו אל בית הסקילה, ולפני שהבן אדם בכלל נסקל, בא מישהו אחר הורג אותו. האם ההורג הוא רוצח או לא? התשובה היא שלא, מה לא הורגים אותו. כיוון שכבר נגזר דינו בבית דין. אז כאילו הרג אדם הרוג. אומנם אסור לעשות את זה. אבל זה לא נקרא רצח במובן הרגיל, כיוון שבן אדם הזה ממלא כבר היה צריך להרג. אז גם פה, כשגזרה נגזרה, ברגע שהיא נגזרה כאילו כבר התחילה להתקיים. שהיו, במיוחד שגזרה אלוהית זה גם מציאות. שהיו דומים לאדם שאינו בביתו, שאפילו האחי יקרא שדר במקום אשר כבר היה שם. זה מה שאומרים למישהו, עכשיו הדירה שלך זה בתל אביב רחוב פלוני. האם כתובתו תהיה הכתובת החדשה רק בשעה שהוא ייכנס לשם? לא. ברגע שנקבע לו שזו כתובתו החדשה, הוא כאילו כבר שם. אז כיוון שאמרו שהוא יגר במצרים, אז זה כאילו כבר שם. כך מיד כאשר גזר הקדוש ברוך הוא עליהם, נחשבו כאילו היו דרים שם, אלא שאינם בביתם, ומי שאינו בביתו, הוא מתנועה תמיד אל ביתו. אגב, זה מאוד מאוד אופייני למערל, הפרשנות הזאת, כן? שאצל המערל יש תמיד שני מישורים. יש הדבר כפי שהוא ראוי להיות, והדבר כפי שהוא במציאות. זה מוטיב שחוזר הרבה במערל. מי שרוצה פעם לעשות עבודה סמינריונית על זה, מוזמן לעבור על כל המקומות שבהם רואים את זה במערל. כך היה עניין של אברהם תמיד, היה הולך כדי שיבוא למצרים. לכך נחשב מיד, אחר הגזרה, כאילו היה שם. וכן פרשו בפרשת בו, בשמות רבה, ליל שימורים לשם, במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד ב', פרשו רבותינו ז"ל כך. אגב, אני שוב מתנצל, לא הצליחו להתגבר על התקלה של העברת השאלות. טוב, הלילה הזה, ליל שימורים, שהוא מוכן ועומד הלילה הזה מצד עצמו להוציא השם יתברך את ישראל ממצרים. זאת אומרת, יצאו ממצרים ב-15 בניסן. אבל מתי נקבע שהם יצאו ב-15 בניסן? כבר 430 שנה לפני זה. לכן זה ליל שימורים. זה לילה שמור. כן? זה כמו שכותבים על כיסא באולם הרצאות או בתיאטרון, שמור. אז זה כבר שמור מזמן. והכנת הלילה שיש לו מצד עצמו, לפי שמשומר הלילה הובא מן המזיקים, כלומר מששת ימי בראשית, שאין מזיקים שולטים בלילה הזה, ולפיכך ראוי לגאול את ישראל מן המזיקים שהם צריהם לבריאות בזה הלילה. וזהו לדעת רבי יהושע, שלדעת רבי יהושע הוא שמור מאז בריאת העולם. ולדעת רבי אליעזר, פירוש כי רבי יהושע סובר שבניסן נברא העולם, ולדעת רבי אליעזר, פירוש הכתוב כך, ליל שימורים לשם להוציאה ממצרים. ומהו הכנת הלילה? הוא הלילה הזה לשם. כלומר שלעתיד, גם כן יגאל ישראל בלילה הזה, ולכך הוא ליל שימורים לשם. ומה שאמר, הלילה הזה משומר רובה מן המזיקים, הוא עניין גדול מאוד, נתבאר במה שיום פסח נקרא ראשון. זה נראה בהמשך. כן, אף על גב שמצאנו שנקרא יום טוב ראשון של חג הסוכות, גם כן ראשון, אין ראשון כמו זה, כי הוא ראוי להיקרא ראשון מצד שהוא בחודש הראשון גם כן. ואין המזיקים שולטים בזה, כי אין מזיקים שולטים רק בשניות. כמו שידוע במה שאמרו חכמים, שלא לאכול זוגות ולשתות זוגות, כי המזיקים שולטים על זה, ואינם שולטים על אחדות. ודבר זה סוד נפלא נתבאר בספר ברגולה. ולילה הזה אין בו שניות כלל, שהרי הוא ליל חג ראשון בחודש הראשון. ולכן לא יכול להיות בו מזיקים, כי המזיק בא מצד השניות. כמו שמצאנו, שלא לשתות זוגות ולא לאכול זוגות. מה? לא לשתות זוגות ולא לאכול זוגות. תראה, זה לא הנחיה לקניבלים. אבל, הכוונה היא שאם אתה שותה כוס יין, למשל, ואחר כך נתנו לך כוס שנייה, תשתה מיד כוס שלישית. כן? כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. צריך מיד לקרוש את כל שלישית, כדי שלא יהיה זוגות. לאכלת שתי סופגניות, מהר תאכל שלישית. כי בזוגות שולט שם המזיק. כי זה הפירוד. כן? ברור. זה לא הלכה, כן? אבל זה המלצה של חז"ל, זה ראוי לעשות כן. מהריל היה מקפיד על זוגות בהרבה דברים, בכל דבר הוא היה מקפיד על זוגות. אחד מגדולי הפוסקים בגרמניה, מהריל. כן, אבל זה עיקרון. העיקרון שאיפה שיש זוג, שם זה לא עובד. איפה שיש שלשה זה משהו אחר, כי השלשה מאחדת. לכן למשל, על שלושה דברים העולם עומד. לא על שניים, שני דברים זה כבר מסוכן. כן. כן. למשל, לכן שניים שיושבים, הם צריכים לעסוק בתורה. כי התורה היא הגורם השלישי שמאחד ביניהם. מה? לא הבנתי כלום. זוג, גבר ואישה, נכון? והיו לבשר אחד. כן? זה בדיוק העניין. כן? והיו לבשר אחד. זאת אומרת שחייבים, מעבר לזוגיות, עוד גורם שלישי. הגורם השלישי יכול להיות הוולד, כמו שרשי כותב, זה יכול להיות החופה. החופה היא מאחדת. כן. ולפיכך יקשו בפרק ערבי פסחים, מעד יקנו חכמים, ארבע כוסות, שהם זוגות. כן? הרי חכמים תקנו לשתות ארבע כוסות. שניים לפני הגדה, לא עושה, שניים לפני הקורבן, שניים אחרי הקורבן. אז החכמים, הגמרא שואלת, וכי תקנו רבנן דבר דעתו לידי סכנה? איך יכול להיות שחכמים יתקנו לכתחילה לעשות דבר שמביא לידי סכנה? והוא מתרץ לשימורים כתיב. לילה משומה הובא מן המזיקין, פירוש הזוגות אינו מזיק בלילה זה. אז בלילה הזה אפשר לעשות כל מיני דברים של שתיים, תאכל שני צימוקים, תאכל זה, שתי עגבניות, הכל בסדר. בליל הסדר תמיד זוגות, זוגות זה בסדר. כי הלילה הזה אין בו זוג, כי הוא ראשון לגמרי ואין להאריך. לכן גם נוהגים שאין חובת קריאת שמע על המיטה בליל הסדר, כי קריאת שמע על המיטה נקבע בשביל המזיקים, ואין מזיקים באותו לילה. ועיקר זה, כי הדבר שהוא בעצם הוא ראשון. והדבר שאינו בעצם הוא בשניות. והמזיקים אין בריאותם בעצם, רק נבראים מפני שהם נמשכים אחר העולם, כמו דבר המקרה. כן, יש העצם ויש המקרה, שהוא נמשך אחר משהו בעצם, ולפיכך אינם שולטים רק על השניות, לא על הראשון. ומפני זה הייתה הגאולה גם כן בלילה הזה. כי כל גאולה היא ראשונה, כמו שנדבר למעלה, אין שם. ולפיכך אין המזיקים שולטים בלילה שהוא ראשון, והבן זה היטב מאוד. עד כאן להיום. שלום.